כן, איזה מספר אנחנו?
143.
אשריך אתה, שאתה עומד על המשמר, שומר עלינו, שומר על כולם. דיברנו כבר על הכבש.
כן.
יש משהו, אבל רק אנחנו נצריך איזה מקום מתאים. אנחנו מחפשים מקום.
יש לנו מקום, אבל הרב ידבר עם הבן אדם.
יש לך מקום?
כן.
יש מקום?
בתוך בית,
גינה
גדולה.
בסדר. אז זה בסדר. אז עוד שבועיים בני רע, כי הוא נמצא, הוא הלך לשחוט. אז הוא עוד שבועיים בעזרה. בני רע. כן.
תגידים תמתים בו, ומקום
שתמתים עד מקום מתפשטי, מעופות שתסע, חוטה, עבור היא, שיח,
עד
מלאו. תראה, תראה, תראה. יהיה לי יותר חם גם. כן, כן, דבר, דבר, אל תפחד אתה. סיימת, השם ישמור אותך. אז אמר, הגמרא אומרת, צומת הגידין שאמרו, מקום שהגידין צומתים בו, ממקום שצומתים עד מקום שמתפשטים. צומתים, איפה זה צומתים? בשולי הרגליים, אתה רואה למטה? ככה זה בעוף, ככה זה גם בבהמה. וגם העצמות זה אותו מבנה, גם של העוף, גם של הבהמה, לאגב, גם של האדם. היה פתולוגית. הרגל יש לה שתי עצמות. זה בנוי כך כדי לאזן את התנועות ואת כל הזה, גם למנוע שבר. אז מקום שצומתים, הנה אתה רואה, יש אומנם שתי דעות, אבל זה הדעה, אם זה מקדימה, או שזה אזור העקב. יש מפרשים, בראשונים יש מחלוקת. יש מפרשים שזה האזור של החיבור, זה נקרא הצמיתה. החיבור כאילו של האצבעות עם כף היד מקדימה. ויש מסבירים, לא, זה כאן, מאחורה. זה הצמיתה. האמת שזה... צומת. חיבור. צמות. גם צומת זה חיבור של כביש לרוחב עם הכביש לאורך. אז מכאן יצאה המילה צומת. עכשיו כאן הצומת של הגידין, כאן לשון הגמרא, המקום של החיבור. האמת שמבחינה הלכתית זה לא משנה, ומציאותית יותר נכון לא משנה, הלכתית יש מחלוקת. מציאותית, כי ברגע שיש קלקול בגיד, אז זה ממשיך הלאה. הגיד כולו רופף, או שהוא מנותק, או שהוא חולה. ואת זה ניתן על ידי בדיקה קלה מאוד, לפעמים אפילו חיצונית. מי שמומחה יודע בחיצוני. אנחנו היינו מכשירים, אבל הבעיה, למשל היום יש ליינים שהמהירות היא מדהימה. יש עכשיו, פתחו משחטה חדשה, היא עדיין לא בתפעול, באזור הדרום, והיא מגיעה ל-400 עופות בדקה. זה אומנם שלוש מסלולים, אבל זה מהירות שיגעון, זה כביש 6. וכאן אי אפשר לבדוק אחד-אחד. מה שכן, אני בדקתי את זה אישי כמה פעמים, שיש באמת בודק בריא, בודק חזק רציני, אז הוא, והוא מומחה והוא בעל ידע, וגם צריך שיהיה עירני אותו היום. לפעמים הוא בא אחרי לילה קשה קצת, הוא מנעס, זה לא מתפקד. אנחנו יודעים את זה אצלנו, כל אחד מאיתנו. אבל אם הוא בריא, הוא רואה את העוף, הוא יכול לדעת אם הצומת הגידין פגועה או לא. אבל בריצה כזו מהירה, שהוא לא מספיק לראות, ולפעמים הוא לא יודע אם הוא ראה את מספר 1 או מספר 4, ברוב שהם ברחו לו, אז לא תמיד הוא יכול לשים לב. שהוא רואה, הוא עוצר, אבל כמה יכול לעצור? זה עוד... לכן, עדיין, זאת אומרת, תחליף לידני ופרטי אחד-אחד, אין, אל תחשוב שיש. אבל זה, יכול להיות שעוד ימציאו איזו מכונה שהיא מגלה מראש את כל זה, ויכול להיות, אני לא יודע. אבל אפשר למצוא פתרונות. כן.
אבל
שזה יהיה?
שזה כמות יותר קטנות, לא הפעם, לא מעט, לא מתיים. מהדרין, אני אומר.
לא, זה לא קורה במהדרין, זה לא נקרא מהדרין. מהדרין, אז אם יש לך שני אנשי צוות, אנחנו היינו מגיעים ה-24, עלינו ל-26, כשיש עופות טובים, בריאים, תלוי באיזה משק זה. אז אנחנו מגיעים ל-28. כן. עם שני אנשים, כל אחד 14 עופות יכול בהחלט לבדוק. למה? מתוך 100 יצאו אולי 2-3 שיש להם בעיות. אז זה אחוזים אפסיים. אז אין כל כך בעיה. אבל כשזה עופות, מתחיל להיות עופות לא טובים, מיד צריך להוריד את המהירות. ויש כאלה שמחזיקים שלושה אנשי צוות. ואז בשלושה אנשי צוות אתה יכול להגביר את המהירות אפילו עד 36.
אז איך מ-36
ל-400? מה?
איך? אז נכון 36 בדקה?
אז אני הסברתי, אתה לא הקשבת.
הקשבתי, אבל זה עדיין
עניין. לא, לא הקשבת. 36 לבדיקה ידנית אחד-אחד, פרטני. כל עוף הוא לא יעבור עד שהמשגיח שעומד לידו לא מותח. הצומת הגידין חתוך, פתוח, והוא מכניס את אצבעו ואת שתי אצבעותיו לשתי הרגליים, ומותח ומוודא שזה בסדר. ואז, וזה ממשיך תוך כדי נסיעה. אבל כשזה 100 או 60 או אפילו 60 או אפילו 50 הוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא רק מסתכל בעין. אז זה לא בדיקה. אם הוא רואה פעם אחד ממאה או שתיים ממאה איזה צורה, איזה דבר שמעורר חשד, הוא תופס אותו ואפילו לא פתוח, הוא ממשש אותו ביד. זהו. סליחה, והוא מחליט תוך הלקיק שנייה אם זה יהיה טרף, אם זה יהיה, כי זה טס כבר, או אם זה עדיין בסדר. אז זה לא נקרא מהדרין. הבנת אותי? אם לא בודקים ביד, לא ייקרא מהדרין. כן.
יש מצב שיש בעיה, אז אפשר לעשות את זה דרך המכונה, כאילו...
הכל אפשר. הכל אפשר, אבל תעשה את זה 3 פעמים. כל המפעל יקום עליך. אתה משבית לפעמים 250 עובדים. אתה צריך להבין שזאת תגובת שרשרת. זה גם אחורה, אחריך השוחטים שם עובדים. אתה, כי אתה נמצא כבר במרכז, צומת. וגם אחריך, ויש הכשרה, ויש, ואתה גורם נזק למפעל. צריך גם על זה לחשוב. כן. לכן צריך מראש, מראש קובעים, זה הסטנדרט, אלה החוקים, אותו דבר בבשר. מחילה, אם אפשר רק לסגור את הדלת שם, זה זוועה, ברזל וברזל, זה השם שמו. אותו דבר בבשר, בבשר, בכל בהמות ששוחטים 60 לשעה, זה מצב אידיאלי, מצוין, מהדרין, אפשר לשחוט יפה מאוד ולבדוק כמו שצריך. ברגע שזה עובר את זה, אז רק אם זה בהמות באמת נקיות שרובם יוצאים חלק, דבר נדיר, אז אתה יכול ב-80 להסתדר. אבל אם הגעת ל-90 והגעת ל-100, לא קיים מצב שזה באמת יכול להיות בסדר. ויש כאלה שמגיעים, אני אגלה לך, ל-140, ואפילו שמעתי על 160. שזה צחוק, ממש צוחקים על הציבור ברש גלה. עכשיו מה זה קורה? זה מפעלים. למשל בארגנטינה, 36 מפעלים שונים יש. כל מפעל בנוי בצורה אחרת, מורכב בצורה אחרת, המהירות שלו שונה, הפועלים שלו, הצוות, מספר אנשי הצוות, החלוקה של העבודה השונה, זה תלוי בהמון המון גורמים. אז יש מפעל, אנחנו מחפשים בראש מפעל שהוא באמת עובד באיטיות, ומסתדרים איתו, ובהתאם זה גם התשלום, וזהו. אבל יש מפעל שהוא בנוי בצורה מהירה, הוא לא יסכים איתך, זה גורם לו הפסדים. תתאר לך שהתפוקה שלו ליום, במקום להוציא 1,000 ראשים, הוא מוציא רק 400 ראשים. אז מה, הוא אומר, אני, כל זה אני עובד יום שלם, ויש לי צוות כזה של עובדים על 400 ראש, אני לא צריך אותך, לך מפה. הרוסי בא אליי, אומר לי, אני לא רוצה כלום, אני נותן לו כדור בראש, לא סכינים ולא בדיקות ולא כלום, פושט את האור ולוקח את הבהמה כמו שהיא, אז משתלם לו יותר. ואחר כך בא הסיני מצד שני, אותו דבר, אז הוא אומר, תעשה לי טובה, לך תמצא מקום אחר. טוב. נוסף לכל זה, היום בשר קפץ, המחירים גם קפצו עוד. וכל הזמן מצב של עלייה. כן?
כן.
אני עוד לא נכנסתי לגמרא, אני רק נתתי דברי רקע. אז יש לנו את הצומת, קודם כל רציתי שנראה איך זה נראה בציור. אז יש לנו את ה... איפה אנחנו, באיזה מספר? 143. אז יש לנו לדעה, אני מתחיל עם הדעה השנייה, למטה, זה מקדימה. ואילו הדעה הראשונה אומרת לא, זה בעקב, זה בדיוק בין שתי העצמות, מקום החיבור העצמות למטה. הם עולים הגידים עד איפה? עד מקום שמתפשטים. איפה? בירך. בירך, ולמדנו שבוע שעבר, שהם מתחילים כמו עץ, שבצינור, אני אקרא לזה הצינור של העץ, התחתון, אז כל הגידים שלו הם עדיין במצב שהם יחד, שמגיעים להתפצלות הענפים, אז גם הגידים של העץ מתחילים להתפצל. אז עד המקום שמתחיל להתפצל, כל זה יקרה צומת הגידים, ששם זה יכול להטריף. שאם מצאתי בעיה, אז זה מטריף. עכשיו בואו נראה את הגמרא. והנה הוא צייר לך פה תמונה כל כך יפה, אתה רואה את כל השישה עשר הגידים, אתה רואה אותם? הם שישה עשר גידים. אבל לא חייבים לבדוק את כולם, כי די אם אתה בודק אחד או שתיים, ובזה אתה כבר מגלה האם יש בעיה בצומת הגידים לעוף זה או לבהמה זו או לא. איך, איך? ודאי, כן. הצומת הגידים שאמרו, אני קורא גמרא, מקום שהגידים צומתים בו. איפה זה מקום שהגידים צומתים בו? יש לנו שתי דעות בגמרא. אחד שזה אומר זה קדימה, והשני אומר לא, זה שמה באחורה בצד העקב. וממקום שצומתים בו עד מקום שמתפשטים, זה למעלה, זה המקום שמתפשטים, ששם מתחיל הגידים מתחילים להתפצל כלפי מעלה. כל האזור הזה חייב להיות סגור, הרמטי ובריא ומתוח כמו שצריך. אם מצאנו שם רעותה, נתק או קלקול, כל הבהמה טרפה. זה הפסד נורא. בעופות שתסר חוטי אבו, יפסיק חד מיני הוא טרף ה... זה העניין. אז הנה, הוא צייר לך את זה. עכשיו זה מובן? יופי. למעלה יש את זה גם, את אותו ציור, ונקרא את זה רגע, ואלו אין צומת הגידין, ואלו אין צומת הגידין, רבה אמר רב אשה דאר גרמה ולבר, זאת אומרת כלפי חוץ, ואילו רבה ברבונה אמר רב אשה דאר גרמה ולגב, זאת אומרת מהעצם הגרמה זה העצם ופנימה. רבה ברבה ברבונה אמר זה דאילוי ארקומה. אז הנה אילוי ארקומה זה כאן בצד ימין הארקום, כאן הגרמה ללגב זה דעה שנייה כלפי פנים, ושמה למעלה דעה א' כלפי חוץ. כן, זהו. האמת שבבהמות אנחנו כמעט ולא בודקים, כיוון שלא מצוי. בעופות חייבים לבדוק, כי זה מצוי. לפעמים בין 5% עד 15% טרף יכול להיות. שזה בדרך כלל צומת הגידין למעלה מ-5%, אז אנחנו עוצרים ואומרים לו, תחליף לי את המשק. כי זה מתחיל להיות צרות, וזה בעיה די חמורה. פעם חשבו שזה בעיה בעוף, פעם חשבו שזה בגלל שזורקים את הארגזים, או בגלל שהתרנגולות רובצות כל הזמן ללא תנועה במשך 3 ימים, מרגע שאספו אותם מהלולים, לפי המזל שלהם, עד הרגע שהגיעו לתא השחיטה. אבל היום מתברר שזה לא זה, זה מחלה. יש איזה נגיף שפוגע להם בצומת הגידים, וזה עובר אצל עופות, זה משהו מבהיל. זה עובר במהירות עצומה, ולא רק זה, אם יש לול במרחק קילומטר עד שלוש מאותו מקום, מגיע לשם גם כן אותו וירוס, אותו חיידק. זהו, זה נזקים מדהימים. היום קיצרו את ה... יש לי עדכון מהשבוע. קיצרו את הזמן. אני כשהתחלנו לפני 7 שנים את השחיטה, היה לוקח שלושה חודשים לעוף, מרגע שהוא יצא מהביצה, עד שהוא הגיע לשחיטה. הגענו ל-41 יום. היום אנחנו ב-36 יום. 36 ימים, זה לא יהיה בעולם, תקח בך בבית, הוא עדיין אפרוח, אין לו עדיין נוצות. היום הוא מגיע למשחטה, זה עוף בין 30, יש לו תעודה, 36 ימים. יותר מזה לא משתלם להם להחזיק, זה עולה להם כסף.
כמה הוא שוקל
אוף כזה? מה זה כמה הוא שוקל? הוא שוקל, זה האוף שאתה אוכל, מה זה כמה הוא שוקל?
המספר 3 או המספר 1?
כל המספרים, כולם.
ב-36
יום? 36 יום. כן?
זה הזריקות שמזריקות.
זה, יש ענבים בחורף, אתה לא רואה? והבטיחים בשלג. כן? היום הכל יש.
המושג מהדרין שאמרת
שבודקים
את צומת הגידים, זה גם ברבנות או רק
בדצים? לא, רבנות
אף
פעם לא בודקים צומת
הגידים. אז משתמשים
במושג
מהדרין, זה מראה ככה.
יפה, אז לכן היום השתנה השם לבלץ. מהדרין לבד זה לא מספיק.
זה לא מספיק.
כן. רבנות רגילה זה אין בכלל מפקח. לוקחים את העוף, שוחטים, אותו שוחט יכול לשחוט 4 שעות ולא בודק את הסכין. ולא כלום ולא שום דבר. אבל רבנות מהדרין, אז יש כבר יותר בדיקה על הסכין, ויש גם כן משגיח שעומד לראות מבחוץ את צומת הגידין, או את הריאות, הוא רואה אותם, מוציאים אותם, אז הוא מסתכל רק בקשר עין. אבל המהירות היא מהירות. זה מה שקורה למשל, לדוגמה, אני אתן לך את כמה דוגמאות, בעוף בית שאן, ואחר כך יש לך בעוף חדרה, את זה, ויש את זה, איפה ראיתי את זה? בעוד מקום. שזה גם כן אותו דבר, הם עומדים ומסתכלים, אפילו 3 אנשי צוות מסתכלים, הם עומדים על ליין די גבוה.
בורבך?
אני לא הזכרתי שמות, הזכרתי מקומות, יש לך את זה בבית שאן, היה את זה בקירת שמונה, היום לא יודע, קירת שמונה לא עובדים, יש את זה גם בחדרה, יש את זה גם במרכז, יש את זה איפה? באשדוד נדמה לי, כן, יש את זה גם באשקלון. אמנם אלה משחטות יותר קטנות, אבל הגדולות יותר שפרוסות על כל הארץ זה המרכזיות. זהו, זה ההבדל. אז מהדרין זה אומר שהוא רואה את זה מבחוץ. בדץ, מה שבאמת, היום גם בדץ מתקלקל, יש הרבה עופות בדץ שהם לא בדץ, קוראים להם בדץ. בדץ זה צריך להיות העוף שהצומת גידין חתוך, בדוק, שהריאות לא נמצאות, אז הוציאו אותם ובדקו אותם ביד, וגם שהעוף כולו פתוח כמו ספר, ולא חור, כמו שיש הרבה עופות שיש שם רק, הוציאו את המעיים, יש את זה מכשיר מיוחד, היום הכל מכונה, בכנסת מוציאה לו את המעיים והוא ממשיך. נשארות הכליות בפנים ונשארים שם, יכול להיות צרירות דם אם יש בעיה ועוד. כן. אמנם לפי ההלכה זה בסדר, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל עובדה שאנחנו פותחים, מוצאים בעיות. כן? כן.
הרבנות לפי ההלכה, לא לפי
הרגילות.
לפי ההלכה זה תופס?
לא. למה? כיוון שהדברים הללו, דברים מצויים, שזה עבר את ה-5%, אז אסור לי לאכול עד שיבדקו את זה. לכן תיזהר מאוד מעוף שמוכרים לך 9 שקל, 12 שקל, 13 שקל, תיזהר. 14 שקל, תיזהר.
נפצע של
9 שקל. זה תיזהר, זה ודאי לא בדוק, יכול להיות ששליש מהם טרפות. והשליש השני, ספקות, ורק שליש זה טוב. אז תבחר לך איזה שליש. כן, עיקרון, עיקרון, אותו דבר בבשר, אותו הדבר, לא פחות ולא יותר, כן. טוב, איפה הגענו? 144. כן, עכשיו זה הלכה נפרדת לגמרי. יש לנו לב מהתורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנזה, אחד הלבים הראשונים בתורה. מצוות פריה ורבייה, מצוות מילה. מיד אחרי זה, שלא לאכול גיד הנשה. זה הלב הראשון בתורה. אז אסור לאכול גיד הנשה. אז מה זה גיד הנשה? זה רק חיי בהמה. עגל, כבש, גדי, יש את הגיד הנשה. מה עושה? הגמרא אומרת, מחטא טהרה בכל מקום שהוא. למה? גיד הנשה הוא מאוד קשה למי שלא בקיא בזה להוציא אותו, כי הוא מסולסל. הוא לא אחד ארוך. אף פעם גם אי אפשר להוציא אותו שלם, אולי אומן גדול. אני פעם ביקשתי מהמנקר להוציא לי גיד נשה שלם כדי להביא שיעור. היה מאוד קשה, לקח לו הרבה זמן. אמרתי לו, אני לא רוצה לגזול את הזמן שלך ושל בעל הבית. זה עולה המון כסף כל שעה. גיד הנשה, הוא הולך, איך זה? זה בתוך הקולית של הירך. הוא הולך והוא נכנס שם בתוך העצמות והוא מסתובב, הוא מסולסל. כמו קפיץ כזה. וצריך להוציא אותו כולו. אז זה גיד הנשה. מחטא את אחריו בכל מקום שהוא עד שמוציא אותו משם. מה קורה איתו? וחותך שמנו מעיקרו. עכשיו הגמרא שואלת, מה עם השומן של גיד הנשה? האם הוא מותר או אסור? כי יש לו גם שומן. אז אני חותך, אומרת הגמרא, מאיפה שהוא מחובר, וזה מותר. זה אומר רבי מאיר. וזה אומר, גוממו עם השופי. תכף רשי יסביר לנו מה קרה פה. רשי אומר, מעיקרו, מכל מקום שהוא נבלע ונשרש בבשר. זאת אומרת, הוא צריך לא רק להוציא את גיד הנשה, אלא לראות שאם היה לו קליפה שומנית, להוציא את המעטפת השומנית שלו, שנמצאת בתוך הירך. להוציא את זה, זה אסור באכילה. זה העבודה של המנקר. אבל זה רבי מאיר. אבל רבי יהודה אומר, גוממו עם השופי, מה הפירוש? החלב הגבוה. ונראה על השופי, גוממו משליחו מפני מראית העין, שלא ייראה כאוכל גיד. אבל עיקרו, בשורשו של שומן ושל גיד, מותרים. אתה אומר לא. לא ראינו שהתורה אסרה את השומן של גיד הנשה. התורה אסרה רק את גיד הנשה בלבד. אבל השומן שלו מותר. אז מה כן אני עושה? אני, מה שבולט, תיקח אותו ותסלק. אבל מה שלא נראה, מה שלא בולט, אין בעיה. ולמה אני אומר לסלק? כדי שאנשים טועים וישבו את זה, יגידו זה גיד הנשה. וזה לא גיד הנשה. למה? כי האמת מעיקר הלכה, רק גיד הנשה אסור. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו פה בציור. הנה הוא מראה לך את גיד הנשה, וחלק ממנו. אחר כך שומנו של גיד, הנה השומן שעליו, והנה כף הירך, ופה מה קורה? כף הירך מצד שני בהגדלה. בסדר. זה צריך רק ביד לחטט, זה עבודה קשה. האמת, אחת העבודות הקשות זה מלאכת הניקור, הכי קשה. זה הרבה יותר מבדיקת הריאות. בדיקת הריאות גם כן, היא לא פשוטה בכלל. זה גם אני לא יודע אם הכבש שאנחנו חושבים לשחוט, זה רק בשביל הכללי. אבל אנחנו נצטרך גם להביא פעם איזה ריאה, ואפילו כמה. כדי ללמוד ולראות איזה בעיות יש בריאות. המון, המון בעיות.
אבל
שומן של הגיד מותר היום? כן, כן, אבל לא. אין לו טעם, אין לו שום... אין לו טעם, כי הם מורידים את זה. וגם אם הוא לא יוריד, האישה בבית. כן. וגם היום אף פעם לא אוכלים ירח שלם עם עצם. הכל כבר פרוס, הכל כבר... ארוז, היו אנשים מפונקים, הכל מפורק, הכל זה.
ירח שבספק,
רואים, רואים. אפשר לראות את זה. תדע לך, גם בחלב, אמרנו שיש בעיה עם הבעיה, העבודה הכי קשה זה בניקור. זה הדבר הכי שאתה יכול לגלות מה היה ומשאיר עקבות. אף פעם הוא לא יכול לרמות אותך. זאת אומרת, גם אם אני אשלח את זה לארצות הברית, לאיזה, ויבוא בן אדם שהוא מכיר מה זה חלב, הוא יפתח את האריזה, הוא יוציא את הבשר, הוא ימצא חלב. היה בעבר, היה הרבה תקלות, היום זה נסגר, אז אפשר לדבר. זה במרבק, בקריית מלאכי. שם איפה שהג'יפה השנייה, שם שמור. אז שם, בקריית מלאכי, היה שם מרבק, ובאמת היית נוסע אפילו ביום, בעיקר בשעות הערב, הריח היה נורא והיום. בצומת קריית מלאכי אי אפשר היה לחיות, בפרט בימי הקיץ. וזה היה נגד החוק. משרד הבריאות, לא יודע מה, איך היה מעלים מים. אז היה שם איזה מישהו, היום הוא כבר זקן, הוא בפנסיה, והוא היה מכשיר. ואחרי זה היו שם, למטה, בפירוקים, אחרי זה באים לעשות את הניקור. זה שוב, למה? הניקור נשכח. אני אגיד לך מה קורה. כי מקפידים כולם על הסכינים. זה הסופתח של השחיטה. הסכינים זה מתחיל לרוץ, טוב. גם רואים הסכינים, אז יש בדיקת פנים של הריאות. אלה הדברים המרכזיים, אני מדבר. אחרי שגם רואים הבדיקת פנים, אז בדיקת חוץ של הריאות. אז מנפחים אותם, אז כל אחד לשיטתו. גם שם יש בעיות, לא שאין בעיות. אבל עדיין אתה עולה עליהם. אחר כך מתחיל הפירוק של כל הבהמות. פירוק לגורמים. משם זה עובר למחלקה, איפה שנמצאים, זהו, המנקרים, וזו מחלקה בפני עצמה. כי אף אחד לא מבין בזה, רק הוא המנקר, או הרב היודע את ההלכה. הוא צריך לדעת מה קורה עם הניקור. וניקור זה סיפור שלם. זה אפילו בצלעות, יש עד הצלע החמישית צריך לנקר. וכן אחרי זה, שלא לדבר על החלק האחורי שכולו. אך יש לנו גם בתוך האיברים הפנימיים שצריך לנקר אותם. כי יש בהם חלב ממש. מה זה מנקר? כל חלב שהוא דאורייתא, הוא צריך להיות בקיא בו ולסלק אותו. וכאן יש לנו בעיה, יש בעיה. לא אגיד לך שאין בעיה, יש. שבוע תפסנו במשחטה מסוימת בצפון, ששם אפשר לומר לא מנקרים טוב, זה עוון חמור מאוד, זה עוון קרת. זה יותר חמור משחיטה. זה יותר חמור מלאכול טרפה.
רואים את זה הרב על העצם?
בטח, לא רק על העצם. בקיבה, בשאר החלקים הפנימיים, שהם לוקחים וכאילו משרים אותם, יש הרבה מקומות, תפסנו אותם, שהם משרים אותם עם החלב. ואני לא רוצה להזכיר שמות של כשרויות נוראות, זה נורא והיום. ואם אין עיניים פקוחות ואין משגיח טוב, לא צריך ירא שמיים או צדיק או איזה רב גדול עומד בראש הזה. אני צריך שבפועל שם יהיו אנשים שיהיה אכפת להם ושלא יפחדו ממנהל העבודה ולא מהבעלים, ולא זה היום, רובם זה דרוזים או ערבים. לא, הבעלים והמנהלים. אז שלא יפחדו מהם. ואיך הוא יודע לא לפחד ממך? ברגע שאתה אומר לו אני נוטש, או אני כעת מודיע לממונים עליי שאני עוצר את זה, אז הוא מתחיל קצת לפחד ממך. אבל כשאתה כאילו שותק, או אתה צועק, או אתה כנדע, תמשיך לצעוק. אתה חייב לפעול, להפעיל סנקציות. זה היום, תדעו, מי שלא עומד כמו אריה ומתקוטט, לא שייך. לא בחינם אמרו רבותינו, טוב שטפחים שותפו של עמלק. היום זה לא שותפו, זהו מולידו של עמלק.
הרב, אדם רגיל, קונה
בשר, חופשה
או כפול, יכול
לראות דבר כזה? חלב? כן. אם הוא בקיא בחלב, כן. אז אני אבוא אגיד לך, היה סיפור שם בקריית מלאכי, זה סיפור מלפני 5 שנים, היו מגיעים חלקים וכתוב שם, הוכשר, הודח, ואומלח, ונעשה על ידי זה, חותמת של הרב הגדול שם. ואחר כך גם נוכר הכל כדת וכהלכה, ולא חשש חלב. הגיע לאיזה מפעל של בשר, פה בירושלים, אותו יהודי, יהודי כשר וגם ישר. פתח, הוא מבין, כי הוא פעם היה מפרק בהמות, הוא מבין מה זה, חלב. וכמויות. מה זה? אז הוא מצלצל, אומרים לו, לא, זה לא חלב, אתה סתם דבר, אתה לא מבין, אנחנו נראה, נשלח שבוע הבא, נשלח לנו את זה, כל מיני, אתה מבין, בשביל זה. הוא מצלצל לשאר המפעלים, אומר, כן, זה דבר ידוע, אנחנו מקבלים, מה אכפת לי? אבונו בראשו, פיני ברסו, יענותי תהיה בראשו, מה אכפת לי אני? ואנשים נכשלים. אז בסוף יום אחד אמרתי לאותו אדם, בא לשאול אותי, אמרתי לו, תשלח מכתב עם העתקים לזה ולזה ולזה. שלח מכתב, מה אנו ברבנות הראשית? הצטבר לנו בתוך כמה חודשים 48 תלונות של חלב דאורייתא. מה עשיתם עם זה? 48 תלונות. זה תלונות שהגיעו. ובוא נגיד שרק 10%, אני מקווה, אני חושב, אולי לפעמים זה רק 1% או 5%. אז פי 10, 480. זאת אומרת, זה שיטתי. בסוף, כשראו שזה כבר מדברים עליהם בחוץ, אז הגישו לו איזה פיתורים או השעיה, אני יודע איך שקוראים בזה. שני חברי כנסת עם זקנים כאלה גדולים ופאות, באו לרבנות לדבר, למה אתם מגרשים אותו? זה רב שלנו, רב ותיק, רב צדיק, רב זה, אתה מבין?
שמגיע בדרך כלל לחצי הקדמי של
הבהמה, כן. אז כששוחטים, אז בוא אני אגיד לך, כששוחטים כבשים, מה שאנחנו שוחטים כבשים, לא לוקחים את החלק האחורי, לוקחים רק את החלק הקדמי, והחלק האחורי נשאר שם אצל הגויים, מה שיעשו בזה יעשו. עכשיו החלק הקדמי הזה, יש שם איזה ניקור שאמרתי לך עד הצלע, אז זה שם, זה הולך באלכסון, מקום חיבור הצלע הולך באלכסון, יש שם החלב, או מה שנגע בחלב. כל השומן הזה, מורידים אותו, עם סכינים טובות, ובאומנות ככה, בדקדוק, וזה עובר הלאה, הולך משם להכשרה. אסור להכשיר את זה עם החלב. הולך משם להכשרה.
החצי האחורי הולך.
כן, בעזרת השם, כשנשעת כבש, נראה לכם את זה.
יאוש קיבל את בבית, מצא.
לא, זה הוכשר כבר. המלח. המלח משל את הכל יחד. ביד. קרת. איסורו קרת. מי רוצה לגוע בדבר שהוא קרת? איי, איי, איי. כמו אוכל ביום הכיפורים. זה לא פשוט. כן? לא, לא, לא. זה כי זה, ללמוד ניקור זה לוקח כמעט שנתיים. עד שהוא מנקר מוסמך ועצמאי, אפילו פלוס. בשישה חודשים הוא יכול ללמוד את כל החומר, אבל עדיין באופן מעשי, כמו שזה מורכב עם מאות חלקים, אני לא מגזים, מאות חלקים, מאות מקומות בבהמה, הוא צריך שם לנקר. פעם היו מנקרים, אם אתה זוכר, אני לא יודע, זה היה בעמך, בחנויות האקליזים עצמם. אז היית רואה, ביום שאחרי, או ביום של שחיטה, הוא אומר, תעשה לי טובה, אל תבוא לי היום, אין לי כוח, כי הוא טרוד. יש לו מנקר או שניים עומדים שם, עם סכינים, וכל הזמן הם משחיזים אותם, וחותכים, וחותכים, וחותכים. זה אנשים מיוחדים. שהיו יושבים מנקרים. אחר כך התברר שהגיעו לבתים המון עם חלב. אז הרבנות בירושלים עצרה את הכל. אין ניקור באטליז. היום האטליז אין לו תנאים לנקר, גם אם הוא ירצה. הוא מקבל הכל ארוז עם צלופן וניילונים והכל כמו שצריך. יש ניילון נאכל. אתמול הייתה לי שאלה לגבי נקניקיות. שאוכלים את הניילון, והניילון מגיע מהולנד. בשביל שלא יעבדו קשה. אז מראש עוטפים את הכל בניילון, אתה מכניס את הבשר, את הזה, עם הניילון, לתנור, לשיר, והניילון אתה אוכל אותו. אתמול הייתה לי את השאלה הזאת. תוצרת הולנד. החלב הזה ודאי לתעשייה הוא מצוין, סבונים, אתה יכול לעשות סבונים, אתה יכול לעשות מזה נרות, אתה יכול לעשות המון דברים, המון דברים. בזמנם היו משתמשים נרות של חלב, ליל שבת אסור, ולא בחלב אחד קרה ולא בחלב נחום. שאל למה, מה עשה נחום? אמרו לו, ולא בפרשת בשלח, ולא נחום אלוהים דרך ארץ פלשתים, נחום לא נתן שיעברו, אמר, עכשיו הבנתי למה נחום אסור לאכול את החלב שלו, אסור להשתמש, להדליק את החלב שלו.
הרב, אז מה הצוות של ההכשר? רק השחתי?
לא, לא, צוות של ההכשר זה כולל הכל, סליחה. למשל עכשיו שנוסעים מחוץ לארץ, אז זה צוות בין 12 ל-14 איש, שזה כולל ראש צוות, וממלא מקומו, ומשגיח ראשי, ועוד משגיח שני, ואחר כך בודק פנים, בודק חוץ, מעמיד סכינים, ואחר כך בודק של... בודק פנים חוץ, זה אמרתי רק על ריאות. אחר כך שאר הבודקים, אחר כך מכשירים, וגם מנקרים. מנקרים לפחות שניים. בדי. אחרת מה אתה עושה? כן. אבל שוב, המנקרים זה הבעיה רק תהיה בסוגים של חלקי אחוריים. זה יכול להיות, למשל, בכבשים, זה בעיה בהחלט, עם פרט עם הליה שלה, שם יש על זה עוד מעטפת של חלב, צריך להוריד אותה, ובבשר שמונה, אבל בשר שמונה אתה רואה אותו, הוא נקי. אף פעם לא יכול להגיע לסופר או לחנות בשר שמונה עם חלב, אין לו אפילו שומן. אין לו. אז בשאר הבשרים מה כן יש? אני לא בקיא בחלקים של הבשרים, של האחורה, יכול להיות. איברי פנים כן, משל המרוקאים אוכלים טחול ממולא, לוקחים את הטחול, ממלאים אותו בשר טחון, שקדים, אגוזים, צימוקים ועוד כל מיני עניינים, ומקפיאים את זה ופורסים, בא להם אורח חשוב, הוא אוכל פרוסה של טחול, וזה עם המילוי שלו, טעים, משובח שבמשובחים. עכשיו הטחול הזה צריך ניקור, לא יודע לנקר, זה בעיה, הוא ארוך, זה צינור ארוך כזה, וצריך לנקות אותו. זה לוקח איזה חצי שעה לפחות, ומנקב מומחה. אז הרבה פעמים הוא כאילו מנקר לך ושולח, יאללה, מה שיהיה יהיה, ונתפס הטחול, הגיע לאיזה, זה מצוי בטרי, בשר טרי פה בארץ, יש המון בעיות, אם אין השגחה כמו שצריך, כל יום יש תלונות, פתאום מגיע לאיזה אקליז באיזה מקום, באיזה עיר, ברעננה, בראשון, ושם הוא מכיר, הוא צלצל, אומר, אדוני, אני קיבלתי טחול עם חלק. וכן הוא קיבל איברי פנים לא מוכשרים לפעמים, שלחו לו את זה, איך, מה קורה? המשגיח חותם על התעודה, על בשר, מה עושה הבעל העסק? הוא רוצה להרוויח, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה טחול, אני רוצה זה, אני רוצה זה, יש לי הזמנות. מכניס בתוך התעודה הזאת את זה. שהמשגיח פיקח, או רבנו, או בנץ טוב, זה ככה היינו עושים, רע אך ורק באדום, יש לך חותמת אדומה, רק החלקי חוץ, ללא חלקי פנים. וגם זה, והוא טועה. אז הוא מתלונן, אומר לו, כתבתי לך באדום עם חותמת וחתימה, שללא חלקי פנים. לא שלחנו חלקי פנים. זה, אתה יש לך בעיה עם, הוא זייף עליך.
מי אם זייף?
מי לא מזייף? כן. מאה, אה? מה אתה גזירת הכתוב? כי נגע בכף ירח יעקב, והאבקו עמו. כן. הגמרא אומרת, האוכל גיד הנשא, כאילו אוכל בתשעה באב. תגיד לי בין תימן ל... תלמד, אתה תימני ושואל אותי? אני הייתי צריך לשאול אותך. רואים, מי שבקיא בבשר רואה את זה בעיניים. החלב הוא לבן, השומן הוא צהבהב. החלב נקלף, השומן לא נקלף, הוא נדבק, נשרח בבשר. אבל החלב יוצא. גם זה, יש חלב שהוא זה. תותב, כך אומרת הגמרא בחולין. תותב, הוא שוכב, יושב על ה... זה כמו קליפה כזאת, ונקלף. מה עוד? וזה, מה שטוב אצלו, הוא לא משאיר זנבות. שומן כן משאיר זנבות. כן. חבוד.
גמרא, אמר רב יצחק בר שמואל, בר מרתא, אמר רב, לא אסרה תורה אלא מוקנות שבו. וברש"י, מוקנות גידים דקים האורכים באורך הירך מתחת לבשר, מגיד החיצון לגיד הפנימי.
כן, אז עדיין מדובר על גיד הנשא. אנחנו עדיין בסוגיה של גיד הנשא. באה הגמרא ואומרת, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו. קנוקנות זה הגידים שיוצאים ממנו. והנה כאן הוא צייר לך כל כך יפה, תאמין לי במציאות זה לא ככה, את הקנוקנות של גיד הנשא. ממש זה זקן של ראש ממשלת צין. ראית? כן. וברש"י, קנוקנות גידים דקים ההולכים באורך הירך מתחת הבשר, באורך הירך. אתה רואה את הירך? מה שקוראים היום שוק בטעות, זה הירך. איפה הוא הולך? באורך הירך מתחת הבשר, מגיד החיצון לגיד הפנימי. הנה, יורד עד למטה, תסתכל עד איפה שלבן, האור הלבן של הרגל, שם יש צומת. אז זה, הגיד הזה הוא מגיע עד לשם. הוא מתארך עד לשם. את כל זה חייב המנקר להוציא. וזה רק בבהמה. זהו, בעופות נזד שאין לנו, אם היה זה בעופות, היה כל עוף 40 שקל. נמצאו לזה גם כן מכונות. היום הכל יש מכונות. הגרמנים, הכל בזה, עושה לך מכונה. היום המציאו, כעת יש משחטה חדשה, עמד חזה על 400, זה הכל מכונות. הביאו מגרמניה, הכל בהזמנה. המכונה עושה את הכל, לא צריך אנשים. אז היא, אחרי שמורידים את העוף, היא מורידה את הרגליים, את הראשים, היא אחר כך פותחת. היא מפרקת אותו לגורמים, היא מוציאה את כל מה שצריך להוציא, והיא מוציאה את הריאות, ונשאר לך רק לראות. אבל שוב, אין מגע יד אדם שם, זו הבעיה. אנחנו רוצים לדאוג את צומת הגידים. צומת הגידים לא פתרו את הבעיה. אם את זה היו פותרים, גם כן היו ממציאים איזו שלוחה מהמכונה חותכת, ועוד, ומישהו בוטח את זה, והכל אתה רואה, היום אתה יכול לשבת אפילו בחדר בקרה. אני בכל אלה ישבתי בחדרי בקרה, הכל סטרילי שם. חדר בקרה אתה יושב, יש לך מסכים, איזה 6-7 מסכים של זה, אתה רואה את השחיטה, אתה רואה בדיוק מה השוחט עשה. יותר טוב ממה שהוא ראה. ואתה רואה בדיוק מה יש בעוף. ואתה רואה את המהירות, גם היא. הוא רושם לך את המהירות כל רגע, אם המהירות מוגברת, בהתאם, הכל. אתה יכול לשבת, זאת אומרת, אתה משגיח, לפעמים לא, זה הוא יכול לשבת לו בחדר ולראות. זה בדרך כלל עשו בגלל המהירות הזאת, שאמרת לך, זה 60 פלוס. זה הייתי בחדר בקרה, שמקום ששוחטים 150 בדקה, בשני נעים. אחד זה 68 היה, והשאר זה 52, ואחד זה 160. לא, יוצא פחות. לא, היה 1.80, סליחה. 68 והוא 80 פלוס. כן. אני אגיד לך. כן, צדי בית. 146.
חוטים שבחלב אסורים, ואין חייבים עליהם. וראשי, כגון חוטי הצבאים, גם בחלב שער הכרב, יש חוטים דקים.
עכשיו גמרנו עם צומת הגידים, עם גיד הנשא. הוא מדבר כעת על החלב. החלב יש לו חוטים שיוצאים ממנו בשוליים. חוטים שבחלב אסורים, אבל ואין חייבים עליהם, זאת אומרת זה לא קרת. חלב עצמו זה איסורו קרת. אכל כזית חלב, שמצילנו, עבר קרת. חייב קרת. אבל החוטין עבר לאו, אבל קרת אין לו. זה החוטין של החלב. ראשי, כגון חוטי הכסלים. איפה יש חוטין בכלב? בחלב? אין לנו ביריחיים, בכל שאר המקומות. אין. אז הוא אומר, כן. בכסלים, מה זה הכסלים? זה הכרס וכל מה שיש בפנים, המעיים, עליהם, יש חוטין. וגם בחלב שעל הקרב, יש חוטים דקים. אז כאן בתמונה הוא מראה לך בדיוק את החוטים הדקים, איך הם נמצאים, ממש דקים. תראה שם באדום, יותר שמאלה, אתה רואה את החוט ממש, על הרקע האדום. זה יקרא חוט של חלב. זה נקרא חוט של חלב, ואלה אסורים, אבל לא חייב עליהם כמו החלב עצמו. אז זה כאן, הוא מראה לך את המעיים אחרי שהוציאו את החלב. הוציאו את החלב ונשארו החוטים על ה... גם אותם הוא צריך לנקר, כי הם אסורים באכילה. אבל לא חייבים עליהם, כוונה אין איסורו, איסור כזה.
החוט שהוא מחזיק אותו באצבעות הידיים כאן...
אתה רואה באצבעות? אה, כן, כן, זה האצבע. אני לא ראיתי טוב. אמרתי על הרקע האדום. זה האצבע שלו, נכון?
נכון. רק זה החוט נחשב.
יפה, יפה. לא, לא רק זה, יש עוד כאלה.
כן, כן, לא, הכוונה רק החדקים, כי
החדקים... עוד כאלה. לא, האבים זה המעיים.
זה המעיים, כן.
זה המעיים. עסקו לחיים טובים. השם יחזור עליכם ועלינו גזרות טובות. עסקו לכל מיני למיטב. שבת, שלום וברכה.
שם הערך בנוגע לה...
לה.
עכשיו
הוא אוכל כנראה 10, אבל
כמה
זמן אנחנו נהיה עם מאותו רגע של שוחטים?
שעה,
שעתיים,
ארבע שעות,
תשמעו
לטעם, תשמעו כמה שאלות שנדע איפה אנחנו עובדים.
כן, אתה שואל כמה. האמת, תלוי יהיה בכם.
אז אם ככה, תשמעו. נעשה רשימה. הרוב יחליט מי שיכול בבוקר ומי יכול אחר הצהריים.
אתה מתכוון לאו דווקא יום שישי.
יום שישי, אני חושב
תרודים האנשים. כן, יום שישי אנשים תרודים. אפשר לעשות את זה ביום רגיל, ומתי שתרצו, או בשעות הבוקר, או הערב, או אפילו הלילה, ואז נביא את הכבש, ישחטו אותו, ונראה את החלקים.
אוקיי, בסדר, נכין רשימה.
מה שאפשר, ואחר כך, לגבי ריאות, זה כדאי, אני הייתי אומר, לעשות עוד איזה סיבוב, להביא 2-3 ריאות של בהמות, ולראות בדיוק מה זה סרקות, מה זה רירין, מה זה ניתק, מה זה מעבר לעבר, כדי שאדם יקבל מושג. כי זה, תדע, במשחטה זה כל יום קורה, כל דקה. לא כל יום, כל דקה. אז לפחות שנדע מה דרוש מהבדת שיבדוק. כן, אז כולם מצוות.
סוגי חנניה ונקשר.